אנחנו בענייני אמצעים ומטרות. מה? בענייני אמצעים ומטרות, ורציתי לגעת בעוד נקודה שקשורה לעניין הזה. יש כמה סוגי קורבנות בהלכה. חטאת, אשם, עולה, כן? קורבנות החטא זה חטאת ואשם. עולה מכפר גם על הסים או דברים כאלה, אבל קורבנות החטא זה חטאת ואשם. מה ההבדל ביניהם? יש כמה הבדלים, אבל נדמה לי שההבדל העיקרי, קודם כל הם מובאים על עבירות שונות, אבל ההבדל העיקרי זה שחטאת מובא רק על שוגג, ואשם מובא גם על מזיד, חוץ מאשם מעילות. אשם מעילות מובא רק על שוגג, אבל בדרך כלל זה אפילו כלל, זה שיש עושה מכאן זה נכון, אבל רש"י כותב שאחד מהדברים שבהם נבדל האשם מהחטא זה שהאשם מובא על מזיד, למרות שהאשם מעילות מובא רק על שוגג. וזה ככה עורר אותי למה פעם, אולי פעם דיברתי על זה, אני כבר לא זוכר. עורר אותי פעם למחשבה מה פשר העניין הזה, למה באמת האשם מובא על מזיד. איזה אשמות יש? נחשוב רגע, על איזה דברים מביאים אשם? יש אשם שפחה חרופה. שפחה חרופה זה מה שנקרא חציה שפחה, חציה בת חורין. היו שני שותפים בשפחה כנענית, אחד מהם שחרר את החצי שלו. אז עכשיו בעצם היא חציה שפחה וחציה בת חורין, והיא נשואה לעבד עברי. כן, ציור של מלחס חינוך, הציור הזה. מין איזה פתולוגיה כזאת שאפשר לשחק איתה בדיוק, לשחק איתה כל מיני נפקמינות, יצרו את המושג הזה רק בשביל הנפקמינות שלו. ואז אם מישהו בא עליה, יש את איש, אשתו של העבד העברי, אבל אם מישהו בא עליה אז הוא לא במיטה, הוא חייב אשם. זה אשם שפחה חרופה. יש כמובן אשם נזיר, יש אשמות שהם לא
אשם. היא חצי משוחרת, או מה? חצי יהודיה, חצי משוחרת כאילו?
חצי בת חורין, חצי משוחרת וחצי שפחה.
אז איך הוא קידש אותה?
עבד עברי יכול לקדש גם שפחה גמורה. אבל היא, בחצי שפחה חצי בת חורין, יש את החידוש הזה שם שפחה חרופה. יש אשם מעילות, מי שמועל בקודשים, אז מוציא את זה לחולין ומביא אשם מעילות. ויש אשם גזלות. אשם גזלות זה מי שכופר בפיקדון. זה לא מי שגוזל בפועל, זה מי שטובעים ממנו משהו שהפקידו אצלו, הוא כופר, הוא אומר לא הפקדת אצלי, נשבע, ואז מתברר שהוא שיקר. זה כן מופקד אצלו, זה נקרא אשם גזלות. גם השם מעניין, כי העיקר פה נראה שבועת השקר ולא הגזלה, אבל זה לא, זה אשם שמובא לגזלה שבעניין. ויש אשם, יש אשם תלוי. אשם תלוי זה כל הקורבנות שעל זדונם, על שגיגתם מביאים חטאת, אז על ספק, על ספקם מביאים אשם תלוי. והאשם התלוי הזה הוא תלוי ועומד. אם מתברר שעברת את העבירה, אתה הרבה ספק אם עברת את העבירה או לא. אם מתברר שעברת את העבירה, אז אתה מביא חטאת. אבל זה אשם תלוי. אז אלה בעצם ארבעה סוגי אשמות חטא. חוץ מזה, אשם נזיר ואשמות עוד שניים, שלושה אשמות שהן לא אשמות חטא, שבהם אני לא אגע כאן. מה משותף לכל האשמות האלה? שזה גם צריך להבין מה זה בכלל אשם. הרמב"ן בתחילת ספר ויקרא מדבר על השאלה מה זה בכלל אשם, מה פשר המושג הזה אשם, מה זה אשם. הוא אומר זה מלשון שממה, יש לו שמה כמה כיוונים,
ולא לא מלשון אשמה.
לא, מלשון, יכול שגם אשמה זה מלשון שממה, אבל הוא תולה את זה בשממה. ויש לו כמה הסברים שם שהם גם לא לגמרי מתיישבים אחד עם השני, לא עד הסוף ברור מה הוא אומר שם. אבל תשובה ברורה קשה להוציא מהרמב"ן הזה. מה פשר העניין? למה מביאים את זה על מזיד? מה מיוחד בזה מול קורבן חטאת? מה קורה פה? אז חשבתי פעם שמה שמשותף לכל ההקשרים שבהם מביאים אשם זה שזה הקשרים תוצאתיים, ולכן זה משלם למטר תוצאות. ובמובן הזה האשם שונה מהחטאת, כי החטאת בעצם מובט על מימד העבירה שבעניין, מעשה העבירה שאותו עשית. אם עשית את זה במזיד, אז אתה חייב את העונש שמוגדר על העבירה הזאת. אם עשית אותו בשוגג, אתה מביא חטאת. אתה מביא, למה אתה מביא את את הקורבן בשוגג? כי יש, על עונס הרי אתה לא חייב קורבן. זאת אומרת, מה שיוצא כאן זה שהקורבן מובה על מידת האשמה שיש לך. אם זאת אשמה מלאה, אז אתה חייב עונש ממש. אבל אם רק התרשלת, שכחת, שגגת, באופן שהוא לא אונס, אז גם כאן יש איזשהו מימד של אשמה, גם זה הרמב"ן כותב שם באותו אזור, וכיוון שככה אתה מביא קורבן חטאת. אז קורבן החטאת בעצם מביא, מובה על מימד האשמה של האדם בדבר. זאת אומרת, האדם עושה פה איזושהי פעולה בעייתית, ועל זה הוא מביא את את הקורבן. לעומת זאת, אני רוצה לטעון עכשיו שקורבן האשם מובה על התוצאה. לא על הפעולה שהאדם עשה, על האשמה, על הכישלון האישי שלו, של הגברה, של האדם, אלא על מה שקרה. לכן הרמב"ן תולה את זה בשממה. זאת אומרת, העבירה הזאת יצרה איזושהי שממה, איזושהי תוצאה כזאת, הרסה משהו, לא יודע בדיוק מה. וכיוון שככה, אז אתה צריך להביא אשם. במובן מסוים, האשם הזה אפילו לא בדיוק מחפר עליך, אלא מתקן איזושהי תוצאה עובדתית שקרתה כתוצאה מהעבירה הזאת. אוקיי? זאת בעצם הטענה. אני מזכיר שדיברנו באחת הפעמים הקודמות על על רשי בתחילת פרשת מטות, שרשי, הגמרא, המדרש שרשי מביא מדבר על שתי סיטואציות. מדובר על אישה שנדרה בנזיר, ממש יש פער של כמה פסוקים בין הרשים שם, אבל שניהם נמצאים בתחילת פרשת מטות. יש אישה שנדרה, לא נזיר, סליחה, נדרה איסור במשהו, הבעל שלה הפר לה, והוא לא אמר לה שהוא הפר. אבל הוא הפר. עכשיו, היא עברה במזיד על הנדר, אכלה את הלחם.
היא לא ידעה
שהבעל הפר. היא לא ידעה שזה מותר לה, היא חשבה שזה אסור לה, והיא אכלה. אז רש"י אומר שזה דומה למי שחשב לאכול בשר חזיר, ועליו ידו בשר טלה. הוא ראה בנזיר, שהוא חייב כפרה. והזכרתי שהרב מבריסק טוען שזה ממש לאו. מי שחשב לאכול בשר חזיר, ועליו ידו בשר טלה, עבר על לאו של אכילת חזיר. רק הוא לא לוקה, כי בשביל ללקות צריך את התוצאה, אבל הוא עבר לב, ממש לב. זה חידוש גדול, אני חושב שאתה פשוט הוא לא כזה. אבל צריך איזושהי כפרה. זאת אומרת, הפעולה היא לא בסדר. המקרה השני שרש"י מביא שם, זה אישה שנדרה, איסור ממשהו, הבעל אמר לה שהוא הפר לה, אבל האמת היא שהוא לא הפר לה. הוא שיקר. עכשיו האישה אכלה את זה כי היא חשבה שזה מותר, אבל האמת היא שלא. אז פה זה כמובן למקרה הזה קוראים שוגג. זה בדיוק שוגג.
זה לא
אונס. איפה התפר בין שוגג? זה סוג של אונס. איפה התפר בדיוק בין שוגג לבין אונס? הרי פה יש אפילו הכשלה.
פה יש שום התרשות?
מה? כן, פה יש הכשלה. לכאורה מותר היה לה לסמוך על הבעל, ולכן באמת השוגג הזה יהיה כנראה שוגג קרוב לאונס. בסדר, אבל זה עדיין שייך לקטגוריה של השוגג. יש גמרא בשבועות, הגמרא מביאה שם שרב עמי ורב אסי, רבי ורב אסי שמעו מרבי יוחנן משהו, וכל אחד נשבע שהוא שמע משהו אחר. אחד משניהם כמובן טעה, והלכו לרבי יוחנן לשאול אותו מה האמת, מה הוא אמר. הוא אמר משהו כמו אחד מהם, אז השני שואל אותו, והגמרא לא אומרת מי זה מי, כי זה לשון הרע, את אחד נשבע לשקר. הגמרא לא אומרת מי, אומרת אחד אמר ככה ואחד אמר ככה. הם הלכו לרבי יוחנן, ורבי יוחנן אמר שאמרתי באופן מסוים. אז אותו אחד שטעה, אומרת רבי יוחנן, מה, אני עברתי על שבועת שקר, הייתכן? אז אמר לו, לא, האדם בשבועה פרט לאנוס. אמר לו, אין עליך חיוב קורבן שבועה, בגלל שאתה, ויש את האנוס. עכשיו, בפשטות מקרה כזה זה שוגג, זה לא אונס. שוגג, אתה חשבת שהוא אמר את זה, טעית, הוא לא אמר את זה, לכן נשבעת, אוקיי? הגמרא קוראת לזה אונס, האדם בשבועה פרט לאנוס. שוגג זה סוג של אונס. עכשיו, יש שוגג קרוב לאונס, שוגג קרוב למזיד, מדברים על זה גם בהקשר של עונשי גלות, כן? אבל עדיין שוגג הוא ממשפחת האונסים, אוקיי? אז בכל אופן, מי שחשבה שבעלה הפר לה, והאמת היא שהוא לא הפר לה, אז היא עברה עבירה בשוגג. שוגג קרוב לאונס, אבל עדיין שוגג. שני המקרים האלה, השתמשתי בהם כדי לדבר על השאלה מה המימד הבעייתי שיש בעבירה. כי לכאורה, כמו שאמרנו, הרי ניסיון לרצח הוא לא פחות מרושע מרצח. מה ההבדל? תעשית אותו דבר, לקחת רובה, כיוונת למישהו עם כדור בקנה ולחסת על ההדק. אלא מה הנוקר היה שבור? אז מבחינת הרשעות שלך, אתה רשע באותה מידה. כן. הרשעות שלך, אתה רשע באותה מידה. אלא מה? חוץ מזה שאתה רשע, אתה גם שלמה זו. זה הכל.
בחוק יש הבדל מתוך הנחה שאם הבנה באמת באמת רוצה לרצוח, היה בדוקטור הרבה לפני כן וכו' וכו'.
השאלה...
אתם נותנים לו הנחה.
זה אחד ההסברים שמציעים, זה לא כתוב, הרי אין הסברים בחוק. זה אחד ההסברים שמציעים לעניין הזה, לא משכנע אותי.
יריתה, בגעת בו בחזה, זה לא פגע בלב, זה פגע גם, הוא לא מת.
כן.
נכון, לא דייקת,
כי
אם היית מאוד רוצה...
מה, היית בודק אם יש לו שכפץ? אתה לא יכול לבדוק אם יש לו שכפץ. אם תבדוק אם יש לו שכפץ, אז הוא ידע שאתה הולך להרוג אותו. לא יכולת לבדוק. והיה לו שכפץ, לא הרגת אותו. מה אז? לא קונה את ההסברים האלה. בכל אופן, כן, תמיד מנסים לעשות רציונליזציה לדברים, ואז מוצאים כל מיני הסברים הגיוניים. זה לא בא משם. זה בא מאיזושהי אינטואיציה שאומרת שאם לא קרה כלום, אז יש פה משהו שהוא לא עבירה מלאה. יש משהו כזה, אנשים חושבים ככה, הם חושבים למה יש הבדל, דיברנו על זה אני חושב, למה יש הבדל בין אסירים עם דם על הידיים ולא עם דם על הידיים? מצחיק אותי ההבדל הזה, מה זה משנה אם יש להם דם על הידיים או לא? נגיד מחבלים, כן, ששחררים מחבלים, מה ההבדל אם יש להם דם על הידיים או לא? זאת אומרת, אם הוא לא הצליח להרוג, הוא התפוצץ ולא הצליח להרוג, הוא פוצץ ולא הצליח להרוג, אז בגלל זה הוא פחות עבריין, הוא פחות מסוכן, פעם באה הוא יפוצץ וזה כן יהרוג, מה... מה זה משנה אם יש לו דם על הידיים? לא, לא, מי שאין לו דם על הידיים, חלקם עשו פיגועים. יש ויש, יש כמובן מסיינים, אבל יש גם כאלה שממש רק לא הצליחו, לא הלך להם, כן. אז זה מגוחק בעיניי, אבל כי שם באמת מדובר על שלא של סיכון, הרי לא פה על הנישה וזה, אתה בין כל וכל לא אזרחים שלך, אתה לא הולך לחנך אותם ולהניש אותם. זה רק שאלה של...
להגן על עצמנו.
כן, בדיוק. מבחינת להגן על עצמנו, מה ההבדל? הם מסוכנים באותה מידה.
זה מעניין של מקמה, אבל
אתה יודע, אני שבאת את הטלפון לנקום. כן, נכון. אז אני אומר, זה מין סוג של קטרזיס. זאת אומרת, אתה רוצה לנקום, נותנים לך איזשהו ערוץ לגיטימי לפרוק את הרצון לנקום. נכון? זה אחד ההסברים שמתאים לעניין הזה, ועד כמה שזה נשמע מוזר, קשה לחשוב על הסבר אחר. זאת אומרת, אחרת באמת מה ההבדל בין אם קרה בסופו של דבר הדבר או לא קרה. גם בהקשר של שני המקרים האלה של רש"י בתחילת פרשת מטות, זה בדיוק מה שמבחין ביניהם. זאת אומרת,
מה ההבדל? למה לא אותו הבדל בין רוצח וכוונה וחצי...
מה ההבדל? אני שואל, גם שם מה ההבדל?
לא, זה בחוק.
בסדר, אני שואל, למה? למה זה?
שם זה לא נקמה.
אני מבין, אבל אני שואל, מה ההבדל? למה שם זה לא נקמה? גם שם זה נקמה. מי אמר לך שהעונש בחוק זה לא נקמה? זה מה שמסבירים. העונש בחוק גם הוא נקמה, ולכן אם עשית מגיע לך העונש המלא, ואם לא, אז עונש חלקי. גם שם מסבירים אותו דבר, זה נשמע נורא מוזר לדבר על נקמות, אבל כשתשאל את האנשים, ולא תעמיד אותם חזיתית מול הקושי, אז כולם יגידו לך, בא, ברור, מי שרצח בפועל מגיע לו הרבה יותר עונש ממי שרק ניסיון לרצח, נכון? אחרי שתתחיל לשאול אותו, רגע, בוא ננסה לחשוב רגע, למה בעצם? אז הוא יתקע. ואחרי שהוא יתקע, אז הוא ינפיץ לך איזה נקמה כזאת או נקמה אחרת. אם היית שואל אותו מראש, אם הוא חושב שתפקידה של המערכת המשפטית לנקום, הוא היה רוגם אותך באבנים.
אין הדבר הזה סוף. קבלן שבונה בניין, הוא התרשל ונפלה אבן.
אוקיי.
רק לא היה שם אף אחד, לא קרה כלום. אז הוא לא נהנה בכלל.
נכון.
אם היה שם מישהו ונהרג,
אותה שאלה.
אז הוא צריך לצורך, חמש.
אותה שאלה. אם אתה יודע, אם אתה רואה
שם...
נכון, אני אומר כי שם זה בדרך כלל גם לא ראית שנפלה אבן. אבל נגיד שיש שני שראו שנפלה אבן, אז הנה חינמי, אני שואלת אותה שאלה. אותה שאלה. הטענה היא, למה נזכרתי בזה? כי רבמי ורבסי זה גם בטור. כתבתי שרבמי ורבסי אמרו, שניהם חלקו ביניהם ולא אמרו מי אמר מה. אחד אב אגדה, אחד אב הלכה. בכל אופן, אז שני הציורים האלה שרש"י מביא, הם בעצם מבטאים את שני המימדים האלה שיש בעבירה, המימד התוצאתי והמימד הביצועי. מה מידת הרשעות שהאדם גילה שהוא עשה את המעשה הזה? אז אם האישה חשבה שזה אסור ובכל זאת רצתה לאכול את זה, אבל בפועל זה לא היה אסור, אז פה יש בעצם ניסיון לרצח או ניסיון לעבור על נד.
לא הייתה תוצאה.
בדיוק. אין תוצאה, אבל מידת הרשעות היא אותה מידה. היא בעצם עבריינית לכל דבר, רק תוצאה אין. ולעומת זאת אישה שחשבה שזה מותר ובסוף אכלה איסור, אז התוצאה הייתה, אבל אשמה של האישה או רשעות של האישה אין. אוקיי? אז זה בדיוק ההבחנה בין השאלה האם הבעייתיות היא במעשה שלך או הבעייתיות היא בתוצאה, במה שקרה. עכשיו אני טוען שזה ההבדל בין חטאת לאשם. לכן אני מביא גם את הנושא הזה בהקשר שלנו של הבדל בין אמצעים למטרות. בואו אני אנסה להראות לכם את העניין הזה. אז כמו שאמרתי קודם, לגבי החטאת זה די ברור. לגבי חטאת, בגלל שאתה התרשלת ולא בדקת כמו שצריך, לא יודע, אז הראש אתה שוגג, אתה לא מזיד, אבל מגיע לך איזשהו סוג של אנישה. אם היית אנוס, באמת אתה לא חייב, כי אין פה מידה של אשמה. זאת אומרת, חטאת מובה על המעשה של האדם, על מידת הרשעות שיש באדם. ועדיין, עוד פעם, אם האדם יחשוב או ישגוג באיזשהו מעשה, אבל בסוף יתברר שהוא בכלל לא עשה את זה, זה קצת ציור שקצת קשה לדמיין. כי אם הוא שוגג בזה וזה באמת לא, אז באיזה מובן הוא שגג? אז הוא עשה בסדר והכל גם היה בסדר. איך יכול להיות מצב שאתה עושה עבירה בשוגג מבחינה תודעתית, אבל התוצאה לא קרתה? אם תודעתית אתה יודע שוגג, אז אתה לא שוגג. אז קשה לצייר ציור כזה, בסדר? אבל ברמה העקרונית, בעבירה בשוגג, כמו שאמרתי קודם, הבעיה זה הפעולה שלך, לא התוצאה. בסדר? ועל זה מביאים חטאת. ואשם, הבעיה היא התוצאה, ולא הפעולה שלך. ולכן אין שם הבדל בין מזיד ושוגג, כי זה לא הנקודה של עד כמה אתה רשע, עד כמה אתה אשם, אלא השאלה היא פשוט מה קרה בפועל. זאת אומרת, העבירה הזאת עשתה משהו בפועל. עכשיו אני... מה?
גם באנוס?
אני לא זוכר כרגע את הפרטים, יש מקומות שגם נראה שגם באנוס חייבים. כן. כל עוד זה קרה, התוצאה. יש... יש, כמו שאמרתי קודם, ארבעה אשמות של חטא. בואו נעבור עליהם אחד אחד ואני אראה לכם שזה טיבו של קורבן האשם דרך הדוגמאות. דוגמה ראשונה זה אשם שפחה חרופה. בשפחה חרופה יש תופעה מאוד נדירה, חריגה בהלכה. מי שבא על שפחה חרופה, יש מחלוקת בגמרא האם בכלל הוא עבר עבירה, הבועל. בסדר? אבל גם אם כן, אין לו שום עונש. הוא מביא אשם שפחה חרופה, אבל אין לו שום עונש. לשפחה היא גם לוקה. בסדר? זה המקום היחידי, אני חושב, בהלכה, שיש הבדל בין הבועל לבין הנבעלת. בכל מקום הכלל הוא...
זה לא סימטרי.
כן, בכל מקום הכלל הוא ששניהם מקבלים עונש באותה מידה. אין מצב שבו רק אחד הצדדים הוא עבריין והשני לא. חוץ מאשם שפחה חרופה.
שהיא כמו
באמן נרוון, ואז היא עצמה לא עוברת עבירה אלא
עקוף.
לא, שניהם הורגים.
יכול
להיות שהורגים אותה בגלל תקלה וקלון, לא בגלל שהיא עברה עבירה. בכל מקרה, אז זה אני חושב שזה המקרה היחידי או כמעט היחידי שיש הבדל, מה? לא, זה הבדל ברמת העונש. כן, אבל אני אומר, אבל הבדל שזה עובר עבירה וזה לא עובר עבירה, אין. אבל כשיש בעילה אסורה, שני הצדדים, לטנגו צריך שניים. שני הצדדים עוברים את העבירה או לא עוברים את העבירה. עכשיו, עכשיו שלך חרופה זה לא ככה. עכשיו שלך חרופה, הוא לא עובר עבירה והיא כן, אבל עכשיו הוא מביא. עכשיו כמובן עולה השאלה, אם הוא לא עבר עבירה, אז למה הוא מביא עכשיו? אשם הוא בעל חטא. אם לא עברת עבירה, אז איזה אשם אתה מביא? אז פה אפשר לחדד את העניין הזה דרך קושייה מאוד מעניינת של הפני יהושע. הפני יהושע שואל, הגמרא אומרת שלא מצאנו אשת שני מתים. יש שני מתים כאן, זה ביטוי של הגמרא, הכוונה שאישה שצריכה ייבום משני כיוונים, יש לה שני בעלים, ואז אם שניהם מתים, אז היא צריכה ייבום מאח של הראשון ומאח של השני. צריכה, שזה בעצם אומר, לא יכולה להיות אישה של שני בעלים. כן, אז רק בצורה ספרותית לומר את זה. לא מצאנו יש שני מתים. אז הפני יהושע מקשה, למה? יש, יכול להיות ציור של יש שני מתים. חרופה. שפחה חרופה, מי שבעליה לא עובר איסור. בטח שלא ערבה. נכון? אז אם זה ככה, הוא יכול גם לקדש אותה. למה אני לא יכול לקדש אשת איש? בגלל שיש איסור, היא ערבה. אז הקידושים לא תופסים. נכון? בכהן וגרושה, למשל, יש איסור לאו, זה לא ערבה, והקידושים תופסים. רק בעריות הקידושים לא תופסים. וגם זה, בחייבי להבין, יש מחלוקת תנאים, אבל להלכה, אנחנו מפסקים שבחייבי להבין הקידושים תופסים. אוקיי? אז אם כהן יקדש גרושה, אז אשתו, קידושים חלים. הוא עבר עבירה, אבל הקידושים חלים. זאת אומרת, בשפחה חרופה, אומר הפני יהושע, אפילו להבן, ערבה בטח זה לא, אבל אפילו להבן. אז אם מישהו יקדש אותה, אז הקידושין יתפסו. אז יוצא שהיא אשתו של העבד עברי שלה, והיא גם אשתו של השני. אז היא אשת שני מתים, זאת אומרת, יכולה לעבור ייבום משני כיוונים, או להיות נשואה לשני בעלים, לא חשוב כרגע ייבום. אוקיי? ככה הוא שואל הפני יהושע. אבני מילואים לא מקבל את זה בסימן מנדלת, אבל ככה טוען הפני יהושע. אז הפני יהושע אומר, יש לו יסוד מאוד מעניין, אני פעם נתתי הרצאה בבר אילן, היה זה כנס על הפני יהושע, אז נתתי שם הרצאה על ניצני למדנות בריסקאית בפני יהושע, וזה הייתה אחת הדוגמאות, יש כמה דוגמאות לזה, זה לא הלימוד הרגיל שלו, של הפני יהושע, אבל יש כמה מקומות שבאמת זה ממש בריסקר, לכל דבר. אז הטענה של הפני יהושע היא כזאת: למה קידושין לא תופסים באחותו, אדם שמקדש את אחותו? כי אסורה לה, היא ערבה, נכון? גרושה זה איסור קל יותר, זה רק לה, אז קידושין כן תופסים. למה קידושין לא תופסים באשת איש? אז התפיסה המקובלת היא כי זאת ערבה, כמו אחותו, כמו אמא שלו, אשת איש, זה אחת העריות. אוקיי? אומר הפני יהושע, נכון, זה גם בגלל שהיא אשת איש, אבל זה גם בגלל שאשתו של מישהו אחר. בתפוסה. אין לה יד לקבל קידושין בשפה הלמדנית, אבל זה לא הנקודה של היד לקבל קידושין. היא לא בשוק. היא לא אישה שאפשר לקדש, זאת אומרת, היא כבר אשתו של מישהו אחר.
היא לא בעלת קידושין.
כן, זו לא בעיה שמה שקדשה קנה בעלה ואין לה יד לקבל. אני לא חושב שזה בעיה קניינית. אלא זה רק ביטוי ציורי כדי להגיד, היא לא פנויה לקידושין, היא לא נמצאת בשוק, היא כבר נשואה, מה אתה רוצה ממנה? היא לא...
זה הדרוסה על כולה
בקדש. מה? כן, אבל השר לקדש זה השאלה אם הקידושין לא יתפסו. גם גרושה אסורה. בסדר, אבל גם הגרושה אסורה. ובכל זאת הקידושין תופסים. אבל פה זה איסור כזה שלא מאפשר תפיסת קידושין. אז גם הקדש אתה מוציא לחולין אם אתה מועד דרך אגב. עוד מעט נראה שזה גם קשור למעילה באמת. אז אומר הפני יהושע, זה טעות. באשת איש הקידושין לא תופסים בגלל שתי סיבות. סיבה אחת בגלל חומרת האיסור, כמו כל העריות, סיבה שנייה בגלל שהיא אישה של מישהו אחר. היא לא פנויה לקבל קידושין. ואם זה כך, אז הוא אומר, בשפחה חרופה, האיסור אין איסור. אין בעיה. אבל היא אישה של מישהו אחר, כבר תפוסה, היא לא בשוק. אז הקידושין לא תופסים, ולכן אין אשת שני מתים. זה בעצם הטענה שלו. ממש שני דינים קלאסי של... זה ממש ועוד בריסקאי. הטענה הזאת בעצם מה שהיא אומרת זה ש האיסור או הבעייתיות לבוא על אשת איש היא בעייתיות כפולה. היא גם בעייתיות של לעבור על איסור, כמו כל אחת מהעריות, והיא גם בעייתיות של לחדור לאיזושהי רשות שהיא לא רלוונטית לגביך, היא לא אמורה להיות נגישה אליך. אתה חודר למקום שהוא לא בטריטוריה הרלוונטית עבורך. אוקיי? אתה חורג מתחומך. בסדר? על הדבר השני, אני טוען שמביאים אשם. עכשיו, באשת איש רגילה, לא מביאים אשם, רק בשפחה חרופה. זה ברור. איש רגילה, אם תעשה את זה, אתה חייב את העונש הרגיל. אז זה כבר מטפל גם בבעיה של התוצאה וגם בבעיה של האיסור. איפה אתה יכול לבודד רק את המימד שעליו מביאים אשם? רק את המימד של החדירה לרשות לא שלך, בלי המימד העברייני של העבירה ההלכתית. בשבחה חרופה. בשבחה חרופה מופיע רק ההיבט הזה, בלי היבט אחר. זה כמו, אגב, הרמב״ם, יש לו איזה ביטוי לגבי אנשי שכם, זאת אומרת, דינה, כן, ושכם, אז הרמב״ם כותב שם ששכם גזל אותה, מאביה, את דינה. אז כולם מהירים שם, מה זה גזל? זה ניאוף, זה לא גזל, מה היא שייכת לאבא שלה? הנקודה היא שבאמת לקחת אישה שהיא לא יכולה להיות אשתך, יש בזה מימד של גזל. אתה לוקח משהו שמחוץ לתחום שלך. לא רק הבעיה של האיסור ההלכתי בעניין הזה, אתה חדירה לתחום שהוא לא שלך. ובאמת רואים, כתוב שאישה שנבעלה, כן, שזינתה ונבעלה, אז היא נאסרת על בעלה. אשת כהן אפילו באונס, אבל אשת ישראל רק אם זה נעשה במזיד. מה התורה אומרת על זה? איך לשון הפסוק? ומעלה מעל באישה. ומעלה מעל באישה. אז לכן, הנקודה היא שאישה שמזנה זה כמו מעילה. זאת אומרת, מעילה. מעילה פירושו שזה לא רק האיסור של אשת איש, אלא אתה חודר לרשות אחרת, כמו הקדש, כמו לקחת משהו. זה בדיוק אותו רעיון. יש מעריק, המעריק כמובן ברמה בשולחן ערוך, המעריק אומר שאישה שזינתה בשוגג לא נאסרת על בעלה. אשת כהן כן, אבל אשת ישראל בשוגג או באונס לא נאסרת על בעלה. אבל המעריק טוען שזה תלוי מה היה השגגה. המשנה בתחילת פרק כלל גדול בשבת מבחינה בין שני סוגי שגגה. יש שוגג שלא יודע ששבת היום, שוגג במציאות, ויש שוגג בדין, לא יודע שאסור לברור בשבת, הוא יודע שבת היום, הוא לא יודע שמותר לברור, שאסור לברור. השוגג הראשון שוגג במציאות, השוגג השני שוגג בדין. מבחינת כל דיני שגגה זה אותו דבר. דיני שגגה הם אותם דינים, ושוגג במציאות ושוגג בדין. אוקיי? זה שוגג וזה שוגג, לא משנה מה נעלם ממך, או המציאות או הדין. אבל באישה שזינתה, אומר המעריק, זה תלוי איזה שגגה הייתה. אם האישה חשבה שמי שהיא זינתה איתו הוא לא בעלה, שגגה במציאות, אז באמת היא לא נאסרת. זה השוגג שעליו נאמר שהאישה לא נאסרת. אבל אם האישה חשבה שמותר לזנות, היא ידעה שזה לא בעלה. אבל היא שגגה בדין, לא במציאות. היא חשבה שזה מותר, אין איסור על אשת איש. אז היא נאסרת על בעלה למרות שהיא שוגגת. לא. זה לא מעריק, כי כתוב הוא מעלה מעל באישה. מה זאת אומרת? האישה נאסרת על בעלה בגלל שהיא מועלת בו מעל, לא בגלל האיסור. בגלל שהיא בעצם הולכת לרשות אחרת, בגלל שהיא נפרץ פה הגדר הזאת של הזוג הזה, לא בגלל האיסור שיש עליה, כמו בערבה אחרת. ואז הוא אומר, נגיד שהאישה הזאת לא ידעה שיש איסור, אבל עדיין היא רצתה לקיים יחסי אישות עם מישהו שהוא לא בעלה. אז היא בעצם ניפצה את הגדר של הבית, לא, בלי קשר לזה שהיא ידעה, היא לא ידעה שזה אסור. אבל בפועל זה מה שקרה. התוצאה הייתה פה. נכון? אז לכן במצב כזה היא מעלה מעל באישה. ברגע שהיא מעלה מעל באישה היא נאסרת עליו. אפילו זה השוגג. כי הבעיה היא לא האיסור שבזה. הבעיה היא, נגיד, בית זה איזשהו סוג של מציאות. וכשבית נפרץ יש לזה היבט איסורי. זאת אומרת, אתה עובר איסור. אבל חוץ מזה יש פה גם איזושהי תוצאה מסוימת. הבית התמוטט. זאת אומרת, יש פה ניתה שממה בשפה של הרמב"ן. אוקיי? במובן הזה, הטענה שלי זה שהאשם, באופן עקרוני כל אשת איש הייתה צריכה להביא אשם, שזינתה. אבל במקום שבו ישנה עבירה, אז העונש או הקורבן האחר כבר מטפל גם בעבירה. במקום שבו יש רק את המימד של החדירה או של מיטוט החומות של המבנה, של הבית, אז מביאים את האשם שפחה חרופה. זו דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה זה אשם מעילות. כאשר אדם מועל, אז הוא חייב אשם. עכשיו, יש פה כמה דוגמאות למקומות שבהם חייבים אשם מעילות, בשתי דוגמאות, שחייבים אשם מעילות כשבעצם אין איסור. דוגמה ראשונה, מעילה בקונמות. הגמרא אומרת שקונם זה נדר. אני אמרתי, קונם הספר הזה עליי. נסרתי על עצמי הנאה מהספר הזה. עכשיו, השתמשתי בו. אוקיי? אז זה, מעלתי בקונמות. אני לוקה על ה... לא יחל דברו, על זה שעברתי על הנדר, ואני מביא קורבן אשם מעילות. עכשיו, המשנה למלך כבר תמאה, ועוד אחרונים. מאיפה זה בא? הגמרא לא מביאה לזה שום מקור? אין מקור. אין פה שום קודש. מדובר על נדרי חולין, לא על נדרי הקדש. זאת אומרת, אני אוסר על עצמי את הספר, לא קשור לבית המקדש ולקודש ולשום דבר. איזה מעילה יש פה? אשם מעילות. איזה אשם מעילות אתה רוצה להביא פה? שאני אומר, נשאר בצריך עיון, הוא מעריך שם בעניין הזה, לא מבין מה, מאיפה זה בא בכלל הדבר הזה, שאשם מעילות. זה דוגמה אחת. ודוגמה טוב, לפני שאני אבוא לדוגמה השנייה, אני אסביר כבר פה. הטענה שלי שפה קורה אותו דבר מה שראינו באשם שפחה חרופה. באשם מעילות, על העבירה שלך אתה חוטף את המלכות, על הלא יחל דברו. זה העבירה ההלכתית. אבל חוץ מזה, הרי הגמרא בתחילת מסכת נדרים, הגמרא עושה הבחנה בין נדרים לבין שבועות. שנדרים זה דין בחפצה, ושבועות זה דין בגברה. בתפיסה המקובלת היא, לא כולם מסכימים, אבל בתפיסה המקובלת, נדרים זה בעצם איזשהו סוג של מציאות על החפץ עצמה. החפץ עצמה הוא מחוץ לתחומך. שבועה אין בחפץ כלום. אתה אמור לא לעשות משהו, עם החפץ או פעולה אחרת, לא משנה. זה ההבדל בין שבועות לבין נדרים. עכשיו, אם זה ככה, אז נדמה לי שאפשר להבין את האשם מעילות שמביאים על מילה בקונמות. האיסור שבזה זה המלכות, זה לא יחל דברו, המלכות מטפלות באיסור. אבל יש פה גם חדירה שהיא לא שלך. יש פה איזשהו חפץ שהוא מחוץ לתחום שלך, עובדתית, לא בגלל האיסור, איסור יש גם בשבועה. אז מה יש בנדר שאין בשבועה? בנדר יש איזושהי מחיצה שאומרת זה מחוץ לתחום, ואתה חדרת את המחיצה הזאת, על זה אתה מביא שם. זה המילה בכל עמות. עכשיו, את האשם הזה, נכון שפה יש עבירה במעילה, אבל בעבירה מטפלות המלכות. לכן נכון שיש פה עבירה, אבל זה לא אומר שהאשם מובא על העבירה. האשם מובא על אלמנט אחר, לא על ההיבט של העבירה שבדבר, אלא על ההיבט התוצאתי שבדבר.
למה שזה לא יקח אדם בישתית?
מה?
למה שזה לא יקח אדם בישתית?
שעשה את שני הדברים. שם התורה אומרת למשל אולי בגלל שהעונש יותר חמור, אולי בגלל שהעונש יותר חמור אז הוא סוגר גם את בעיית האשם. שם התורה לא אומרת שצריך את שני הדברים, אבל פה אומרים שצריך את שני הדברים.
גם פה זה לא התורה,
כן, חכמים, נכון, סברה של חכמים, אתה צודק, זה באמת יותר קשה שחכמים אומרים זה מסברתם. אז אולי בגלל שהעונש יותר חמור, שאלה, צריך לחשוב על זה. כל מקרה, אבל זה מה שרואים פה. עכשיו אני אביא לכם דוגמה נוספת גם כן אשם מעילות. יש הגמרא במסכת ברכות מחפשת מקור למה צריך לברך לפני המזון. מביאים כל מיני מקורות, דוחים אותם. בסופו של דבר הגמרא אומרת שזה סברה שאסור ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה, וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו מעל. וכן, כשקוראים את זה אז מבינים שזה איזשהו ביטוי ספרותי מטאפורי, כאילו מעל, אבל איסור דרבנן. זה לא איסור דאורייתא לאכול בלי ברכה, כי אנחנו בא לברך היא דרבנן. אבל תלמידי רבנו יונה שם על הריף במקום, הם אומרים שהוא חייב אשם. מי שאכל בלי ברכה אבל איסור דרבנן, אכל בלי ברכה מביא אשם מעילות. למה? כי כתוב כאילו מעל. כאילו מעל, כוונה מעל, כאילו מעל בקודשים, כי זה לא בקודשים, אבל זה מעילה ממש. כן? ואתה מביא אשם מעילות. אז פה באמת שואלים, איזה אשם, מה שייך פה אשם מעילות? איסור בנן, אין איסור בכלל. איזה אשם, מה אתה מביא את האשם הזה? הטענה שלי, אולי אני אגיד את הטענה ואחרי זה את הראיה. הטענה שלי זה שמה שבעצם אומרים כאילו מעל, פירושו זה נמצא מחוץ לתחום שלך. וברגע שזה נמצא מחוץ לתחום שלך, המזון הזה, כל עוד לא ברחת, זה כאילו ברשות גבוה, ברשות הקדוש ברוך הוא. אתה צריך לבקש רשות כדי לקחת את הדבר. אז את האיסור אם אכלת בלי ברכה, האיסור ההלכתי הוא איסור דרבנן. אבל הבעיה שיש כאן של חדירה לרשות, הבעיה תוצאתית קיימת, במובן הזה היא דאורייתא. יש חובה דאורייתא לברך בעצם, זה מה שאני טוען. יש חובה דאורייתא לברך. למה? העובדה שהמזון הוא מחוץ לרשות שלך היא עובדה, לא קשור לדרבנן ולא דרבנן. רבנן קבעו דין דרבנן לברך בנוסח מסוים כזה או אחר, אז זה חובה דרבננית. אם לא אכלת בלי ברכה, עברת על היסוד דרבנן הזה. אבל חוץ מזה, בעצם לא אומר עברת עבירה דאורייתא, אבל יש בעיה דאורייתא במעשה שאותו עשית. אתה נכנסת לרשות לא שלך, על זה אתה מביא שם. עכשיו אני אביא לכם ראיה לדבר. בני יהושע שם במקום שואל, ועל זה כבר דיברנו, בני יהושע והצלח, מחלוקת מאוד מפורסמת שם בסוגיה, בני יהושע שם שואל, אם היסוד של הברכה נלמד מסברה, שכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו מעל, אז למה ספק ברכות להקל? יש פה איסור, סברה זה דאורייתא. כן, איך אנחנו יודעים שדבר שיוצא מסברה, יש לו מעמד של דאורייתא, כי הגמרא אומרת, הגמרא אומרת בכמה מקומות, למה לקרא סברה הוא? אז אותה הגמרא אומרת שאם יש סברה, לא צריך פסוק. מה שיוצא מסברה ומה שיוצא מפסוק זה באותו מעמד. אוקיי? תבינו, אם מה שיוצא מסברה היה איסור דרבנן, אז לא היה מקום לשאול למה לקרא סברה הוא. צריך את הקרא כדי להגיד לך, זה איסור דאורייתא, אבל לא דרבנן. אבל כששואלים למה לקרא סברה הוא, פירוש הדבר שהקרא והסברה זה מקורות באותו מעמד. לא רק שזה, יש איסור גם מסברה, יש זה איסור דאורייתא, זה אותו איסור. מה שיוצא מסברתך אתה חייב לקיים בדיוק כמו מה שכתוב בתורה. אז שואל הפני יהושע, אם זה כך, אז למה ספק ברכות להקל? הרי החובה לברך היא חובה דאורייתא, היא יוצאת מסברה. מסברה זה בממד של דאורייתא. אז אם אתה בספק, ספק דאורייתא לחומרא, למה ספק ברכות להקל? הוא עונה שם כל מיני דברים שלא לגמרי הבנתי מה בדיוק הוא אומר שם. נדמה לי שהתשובה הפשוטה לזה היא שיש פה חובה דאורייתא לברך, לא דרבנן. יש חובה דאורייתא לברך, אבל הנוסח שם ומלכות, כן, כל הדפוס שקבעו חכמים הוא מדרבנן. כאין זה אנחנו מוצאים בתפילה, נכון? שיטת הרמב״ם שתפילה זה חובה מדאורייתא, בניגוד לרמב״ן, אמרנו רק בצרות מברכים בדאורייתא, מתפעלים בדאורייתא, אבל תפילה רגילה זה הכל דרבנן. לפי הרמב״ם, תפילה רגילה זה דאורייתא. אבל הנוסח והזמן וכל השלוש תפילות וכל הכללים שהאופי שהתפילה נושאת, זה תקנה דרבנן.
מי שצריך לברך בלי נוסח?
בדיוק, זה מה שאני רוצה לטעון.
אפשר להסביר אותו באופן אחר, שהספק דאורייתא בעיקרון החובה לחמן מדרבנן. הפה שעשור, הפה שהתיר, הם אמרו שיש כלל מיוחד בספק ברכות.
למה? אבל למה?
כי אם אתה אומר שספק ברכות זה ספק דרבנן, למה צריך להגיד ספק ברכות להקל? אל תגיד כלום, בספק דרבנן לכולם. למה צריך לציין מיוחד לספק ברכות
להקל? לא, אבל למה הם עשו את זה? שכנעת אותי שהם עשו את זה, אני שואל למה הם עשו את זה? למה לוותר על ספק איסור דאורייתא? אם בכל התורה כולה בספק דאורייתא, רבנן אומרים להחמיר, למה פה הם מחליטים להקל? יש להם סמכות להגיד את זה, אבל למה שיעשו את זה?
אולי כי זה דאורייתא אבל מסברה ולא מסיבוי או משהו כזה.
דאורייתא קל יותר. לא יודע, בכל זה, וגם זה רק לפי הרמב״ם, אבל נגיד לפי הרשב"א והר"ן, כל אלה שאומרים שספק דאורייתא לחומרא מדאורייתא, אז זה לא אפשרי. אז הטענה שלי בעצם זה שכמו שהרמב"ם אומר בתפילה, זה מה שנכון בברכות. בברכה מדאורייתא צריך לברך, אבל הנוסח של שם ומלכות וכולי זה רק חובה שרבנן קבעו. אוקיי? אבל אם אתה בספק, שואל הפני יהושע, אז למה לא להחמיר? התשובה שלי, כן צריך להחמיר, צריך להחמיר, אבל לא לברך ברכה בשם ומלכות, זה שם לבטלה, כי אולי כן ברכת, אתה צריך להחמיר, כיסור להחמיר, נכון? אלא לברך ברכה בנוסח שלך, תודה רבה הקדוש ברוך הוא על התפוח שנתת לי. זה הכל. ואז אתה יוצא את הספק דאורייתא. והספק לגבי הנוסח הוא ספק דרבנן, אז שם אתה יכול להכיר. זאת הטענה. עכשיו מכאן יוצא כמובן חידוש גדול לדינה. כן, שמי שבספק האם הוא ברך או לא ברך, בעצם אמור לברך בלי שם ומלכות. מספק.
בשיטה הזאת מה החידוש? אומרים ספק ברכות להקל, מה החידוש בזה? הרי ממי לספק דרבן לכולם?
זה אותו דבר, זה חידוש. ספק ברכות להקל כי ברכות דרבן. לא, כי זה ברכה
דאורייתא.
זה לא כלל בברכות, זה רק כלל בברכות דרבנן. אבל אתה רוצה להגיד, זה לא כלל מיוחד בברכות. אם יש ברכה דאורייתא, זה לא יהיה. זה חלק מהכלל של ספק דרבנן לכולם. ברכת התורה זה מחלוקת, כן. מצאתי איזשהן אמירות, יש רי בתוספות שאומר בברכות מסוימות שבספק צריך להחמיר, הוא כנראה לא מתכוון לזה, אבל לדעתי זה, אני אומר את זה לדינה, לדעתי זה מה שצריך לעשות.
ברכת התורה שזה
מדאורייתא,
זה גם הנוסח הוא מהתורה? מה ההבדל בין ברכת התורה לברכת ששם הנוסח דרבנן וברכת התורה שאנחנו אומרים שהוא דאורייתא?
ברכת התורה אני בכלל לא יודע באמת אם זה, מה הדין בספקה. יש ויכוח אם זה דאורייתא. ברכת המזון, גם הנוסח הוא דאורייתא. זה בדיוק הנקודה. ברכת התורה בכלל לא ברור באמת שצריך להגיד מספק עוד פעם. אולי תגיד באמת גם ברכת התורה, תגיד את זה רק בלשונך. אז בעצם מה שאני רוצה לטעון זה אני חוזר את תלמידי רבנו יונה, שהם אומרים שמי שאוכל בלי ברכה צריך להביא אשם מעילות. עכשיו אני מסביר למה. בדיוק בגלל המימד הדאורייתאי הזה, שלא קשור לאיסור דרבנן או לחובה דרבנן לברך, אלא מדאורייתא יש פה איזשהו צורך כדי לפרוץ את החומה שגודרת אותי מהדבר, אני צריך לברך מדאורייתא. הנוסח הוא מדרבנן. אם לא ברכתי, אז אני צריך להביא אשם.
אם ברכתי
לא בנוסח, אין אשם.
אז לא צריך אשם.
נכון, זה מה שאני טועה. לא צריך אשם. תלמידי רבנו יונה חידשו בכלל את כל האשם הזה. אז אני בשיטתם, אני רוצה לטעון שאין את האשם אם אתה ברכת בלי שם ומלכות. אז בעצם יוצא מפה שני דברים, זה פותר שני פאזלים לא פשוטים, התזה הזאת שאני מציע. גם האחידה הזאת של מעילה בקונמות, מחדשים שם האשם, אין איזה שום מקור, באיסור כבר יש מלכות, אז אין איסור, אז מה מביאים את האשם? ולגבי ברכת לספק ברכות, אותו דבר, גם כן, אין איסור, כי האיסור הוא מדאורייתא, אז מה מביאים את האשם? רואים באופן עקבי, ואותו דבר בשפחה חרופה, באופן עקבי, בכל האשמות, אתה מביא את האשם על התוצאה שקרתה, לא על העבירה, ולכן לא צריך עבירה. באופן עקרוני, אם יש תוצאה, אם ידוע לי באיזושהי סורה אחרת, עקיפה, שיש תוצאה, אז גם אם לא הייתה עבירה, מובע שם. זאת הטענה. השאלה הגדולה זה מה קורה באשם מעילות, האבא של כולם. האשם מעילות קודם כל הוא חריג כי הוא מובע רק על שוגג. וכל האשמות, אולי אני אסביר. באשמות, למה המוטיבציה שלי לחפש את המימד התוצאתי בקורבנות אשם? כי כמו שאמרתי, קורבן אשם מובא גם על מזיד וגם על שוגג. אז זה אומר שבעצם מה שחשוב זה מה שקרה בסוף. זה לא משנה איך עשית את זה ועד כמה אתה אשם וכל מיני דברים כאלה. שאלה מה קרה בסוף? עד כדי כך שבעצם גם באונס באופן הקולי צריך להביא את זה. צריך להביא את האשם. ואז הטענה בעצם שאשם מעילות, שזה בעצם המקור לשני הקורבנות האשם מעילות שהזכרתי ובקונמות, כן? הרי במעילות עצמו זו דוגמה לסתור, כי במעילות עצמו זה אשם שמובר רק על שוגג.
מעילה במזיד שמה מעילה, כאילו? כי יש לזה מחלוקת.
מה זאת אומרת?
אם אני מועל במזיד, אם זה המעילה תופסת או לא.
מה נקרא תופסת? זה לא יוצא לחולין.
זה מעילה נקרא?
זה נקרא מעילה. איסור מעילה אתה עובר, אבל זה לא יוצא לחולין.
אבל התוצאה לא...
בדיוק, זאת התשובה שלי. מה שקורה באשם מעילות, זה שאלו אותי אחרי שאמרתי לאנשים את הדבר הזה. כתבתי איזה חזה מאמר, וככה תוך כדי הליבום, כשאלו לי הרעיונות, דיברתי עם אנשים, מה, אשם מעילות, זה רק בשוגג. אז התחלתי לחשוב, אבל הרי הכלל הוא שבמעילה, החפץ יוצא לחולין רק אם מעלת בשוגג. אם מעלת במזיד הוא לא יותר.
רק על יש תוצאה.
בדיוק. עכשיו, האשם הרי מובא על התוצאה, לא על העבירה. אז דווקא בגלל הרעיון שלי, באשם מעילות הוא רק בשוגג. את הרעיון יצא מזה שהאשם מובא בין על מזיד ובין על שוגג. מכאן הסקתי שהאשם זה כנראה קורבן על תוצאה, לא קורבן על הפעולה. אבל עכשיו מתוך העיקרון הזה גופו יוצא שבמעילה האשם יובא רק על שוגג. אבל הוא יובא רק על שוגג לא בגלל שהמעשה בשוגג רק הוא מחייב אשם. אלא בגלל שהתוצאה שהחפץ יצא לחולין מתרחשת רק אם מעלתי בשוגג. ואת השוגג זה לא דין בם. השוגג זה דין ביציאה לחולין. רק ברגע שיש יציאה לחולין, רק אז חייבים אשם. זה הכל. לכן האשם מעילות הוא ראיה לטובתי, לא רק שלא קושייה. הוא ראיה לעניין הזה. יש אשם מסוג שלישי, שזה אשם גזלות, מה שהבאתי קודם. אשם גזלות זה הסבר די מתבקש. גם שאנחנו רואים באופן עקבי, השמות לא מובאים על עבירה. מובאים על תוצאה. ובין אם יש עבירה זה מובא על היבט התוצאתי, ואפילו אם אין עבירה לפעמים זה מובא אשם. ואשם גזלות, אז פה זה רב שמעון שקופ הידוע, שאומר שכן, הזכרתי אותו כבר כמה פעמים, שהוא מקשה למה בגזל אנחנו הולכים בספק לכול על הנתבע, כן, אנחנו רוצים לחברה לבראיה, ספק, אז החפץ נשאר אצלו מוחזק. כן, שערי. אז הוא שואל למה, זה אמרי בסן שואל בעצם, לא הוא שואל, אמרי בסן זה רבו של הרמח"ל נדמה לי, אמרי בסן, עוד שהיו שני אמרי בסן, אני לא יודע אם זה הוא או השני. אופן, אז הוא שואל למה באמת הולכים לכולר, יש פה ספק איסור גזל, ספק איסור גזל לחומרה. אז הוא מביא שם כמה תשובות של התומים ושל אמרי בסן עצמו, הוא דוחה את כולם שמעון שקופ, והוא טוען את הטענה הבאה. הוא בעצם רוצה לומר שאיסור גזל שונה מכל שאר איסורי התורה. איסור חזיר למשל, החזיר אסור עליה כי התורה ציוותה. זאת אומרת, הציווי מכונן את האיסור. בלי הציווי לא היה איסור. בגזל, האיסור מכונן את הציווי. לא הציווי את האיסור. ואת גזל אסור מעצם העובדה שהחפץ הזה שייך למישהו אחר. לא בגלל שהתורה אמרה לא תגזול. אחרי שזה המצב, התורה גם אמרה לא תגזול. מה שהוא קורא, יש בעצם את דיני הקניין שקודמים לציווי ההלכתי שלא תגזול. הוא אומר שם הרי בשביל להגדיר את איסור גזל צריך להגדיר את דיני הקניינים. עכשיו אין בהלכה הגדרה של דיני הקניינים, לא כתוב בהלכה, בתורה לא כתוב איך קונים דברים, איך לא קונים דברים, כמעט ולא, פה ושם יש דברים שלומדים מהתורה אבל מעט מאוד. כן, מסכת בבא בתרא ידוע כמסכת בלי פסוקים, בקניינים, קניינים זה הכל חכמים קובעים, אבל ברור שזה קניינים דאורייתא, אבל אין פסוקים. מאיפה זה בא? אומר רב שמעון שקופ, זה בא ממה שהוא קורא תורת המשפטים או דיני המשפטים. מה זאת אומרת? יש איזושהי קביעה מטה הלכתית שהיא מסורה לחברה, לציבור, כן? שיקבע איזשהם כללים איך קובעים מה שייך למי, איך קונים, איך מוכרים, איך דיני הקניין קובעים מה שייך למי.
איך זה משתנה בין גוי ליהודי?
מה?
איך זה משתנה בין גוי ליהודי קניין?
מה זאת אומרת איך זה משתנה? זה לא משתנה, רק באותם דברים שהתורה קבעה את הקניין, שזה מיעוט קטן. שזה כמו בקרקע, כן, זה חזקה, שגוי לא קונה בחזקה. אבל זה בגלל שהתורה קבעה שישראל כן קונה בחזקה. רק קניינים כאלה שהתורה קובעת אותם יכול להיות בהם הבדל בין ישראל לבין גוי. כל הקניינים האחרים הם בעצם סיטונטה. הם סיטונטה שהוא לא מנהג הסוחרים, אלא מנהג שחכמים קבעו אותו, מה זה משנה? אבל זה עדיין פועל ברעיון של סיטונטה. אז גם אצל גויים, אותו דבר, מה שהם יקבעו, זה מה שיקבע. רגע, תכף אני אגיד. כן, אבל שמעון שקופ אומר בפורש שכן, אז תכף נראה. אז הטענה היא שאיסור גזל, זאת אומרת, החפץ הוא נהיה שלך לא כי כתוב בתורה לא תגזול. הפוך, כתוב בתורה לא תגזול כי החפץ הוא שלך. קודם כל החפץ הוא שלך, ואחרי שהחפץ הוא שלך, התורה נותנת את זה גושפנקה הלכתית, והיא אומרת לא תגזול. ולכן אומר רב שמעון שקופ, כאשר יש לי ספק, נגיד ראובן תובע את שמעון, יש לנו ספק מי צודק, בסדר? אז השאלה של המערי בסן, אז למה שמעון לא אמור להחמיר? הרי יש פה ספק איסור לא תגזול, שיחמיר, למה הוא משאיר את זה אצלו מספק? זאת אומרת, כי אם ברמה המשפטית החברה מכירה בחפץ הזה כשלך, יש קביעה משפטית, אתה מוצאים לך בורה לבראיה, אז ממילא גם איסור גזל לא יהיה. כיוון שאיסור גזל הוא נגזרת של המצב המשפטי, של דיני הקניין ושל הקביעה המשפטית. ברגע שהקביעה המשפטית היא המוציא מחברו עליו הראיה, זאת אומרת שאם הוא לא הביא ראייה החפץ נשאר שלך, אז אם משפטית זה שלך אז גם הלכתית זה שלך, אז עכשיו גם לא יהיה איסור גזל, כי איסור גזל הוא תוצאה של המצב המטה הלכתי, המצב המשפטי, העובדתי. אוקיי, זה הטענה שלו. אחת ההשלכות למשל זה גזל גוי שאתה שאלת קודם. וגזל גוי כידוע נחלקו כבר ראשונים ואחרונים, האם גזל גוי אסור מן התורה או אסור מצד בו תגזול. אומר רב שמעון שקוב, גם לשיטה של גזל גוי לא אסור מן התורה, אין הכוונה שזה מותר מן התורה. איסור לא תגזול לא חל על גוי, אבל גם אצל גוי מראה יש בעלות על ממון, הממון של הגוי הוא שלו, ומעצם העובדה שזה שלו לך אסור לקחת את זה, האיסור המשפטי בעינו עומד, רק לא נוספה הקומה ההלכתית על גביו. פה התורה לא הוסיפה עוד קומה הלכתית אם איסור לא תגזול.
אתה לא עובר עליו.
בדיוק. כשאתה גוזל את הישראל, אז אתה עובר על שני דברים. אתה עובר על איסור משפטי ואתה עובר על איסור הלכתי שלא תגזול. האיסור המשפטי קיים גם לי על לא תגזול. באצל גוי, האיסור לא תגזול לאותן שיטות שהוא לא שייך בגוי, הוא לא נאמר על הגוי. אז את האיסור הדתי, אין. אבל את האיסור המשפטי יש גם ביחס לגוי, כי יש לו קניין.
משפטי זה מוסרי כאילו?
משפטי
זה מוסרי או...
לא, לא בטוח. זאת אומרת, יש מקום לדון עד כמה זה בהכרח מוסר. זה משפטי. הקביעה החברה חייבת. יכול שהיא לא מוסרית. אלא אם כן היא לא מוסרית בעליל. ואז הטענה היא שאולי זה גם לא תקף משפטית. אבל למשפט יש תוקף מצד עצמו. אתה שייך לציבור, אתה מחויב לציין. זה מה שהציבור קבע. בלי קשר לשאלה אם זה מוסרי או לא מוסרי.
זה דבר חייבים,
המסורים משפטיים, לא מציאות משפטיים. לא, לא. זה אחת הראיות שלו. זה היה לי ויכוח גדול עם אחד החבר'ה אצלנו בכולל. זה הראיה הכי גדולה. כי הרי לשיטתו, הוא טען שהמצב המשפטי רק מגדיר מי בעלים על מה, והוא לא קובע איסור משפטי. בסדר? ממילא, לא תגזול, הוא היחידי שקובע את התורה, מוסיפה את האיסור. קודם יש רק קביעה. אבל אם זה ככה, אז ניגוי אפשר לקחת. לא, זה תרומת הדשן שהוא מביא. לא, הוא עצמו טוען שאסור לקחת. אסור לקחת מהגוי. אז יש איסור משפטי. יש לי עוד ראיה, הבאתי לו עוד ראיה לעניין הזה. הרב שמעון שם שואל, שמה תאמר, למה צריך לציית לדבר הזה אם התורה לא מצווה עליו? ממש בהתחלת השער, שערי. למה צריך לציית לזה? אז הוא עונה את התשובה המפורסמת שאני חביבה עליי ביותר, כן, למה צריך לציית למה שהתורה כן קובעת? זה כן קבע, אז מה? מאוד גזור, אז היא אמרה. למה צריך לציית? כי הסברה אומרת שמה שהתורה אומרת צריך לציית. טוב, אז הסברה גם אומרת שמה שהתורת המשפטים אומרת צריך לציית. הסברה זה המקור העליון, לא התורה. אפרופו, למה לקרא הסברה הוא. בכל אופן, אז הרב שמעון שואל, אבל מה מונח ביסוד השאלה שלו? כשהוא שואל, למה צריך לציית? הרי התורה לא ציוותה. איפה נדרש ממני ציות? לפי ההצעה שלך, איפה נדרש ממני ציות? המערכת המשפטית רק קובעת עובדות. מה שייך למי? זה לא שאלה של ציות. מותר לי לקחת בלי הלא תגזול. רק הלא תגזול עושה. אז מה מקום השאלה? למה אני צריך לציית לתורת המשפטים? אין פה מימד של ציות בכלל. על כורחנו שרב שמעון מתכוון למשהו אחר. הוא טוען שיש איסור משפטי לקחת את הדבר. והאיסור הזה קיים גם ביחס לגוי. ביחס לישראל יש גם את האיסור ההלכתי, שזה לא תגזול. זה קומה ב', אבל התורה לא על כל קומה א', בונה גם קומה ב'. יש דברים שכן, יש דברים שלא. אבל כשאין קומה א', אז ברור שאין קומה ב'. הוא יכול להיות קומה א' בלי ב', לא יכול להיות קומה ב' בלי א'. ולכן הוא טוען שאם אתה בספק, אז בספק ממון, כי אנחנו מוצאים חבור עליו הראייה, אז מבחינת קומה א', הממון הוא של המוחזק. בפני המשפטים. ממילא גם לא יהיה איסור גזל. כי לא יכול להיות שזה שלי, אין את קומה א' של הגזל, אבל יהיה את קומה ב'. אין דבר כזה. זה בעצם הטענה שלו. עכשיו, אם אנחנו מבינים ככה את איסור גזל, אז בעצם גם באיסור גזל קיימת איזשהו סוג של מציאות שלא תגזור, רק נותן לגושפנקה. על זה מביאים השם גזלות. אתה גוזל את איסור הגזל, אז זה ראשית את הגזלה אשר גזל. זה מתוקן בצורה אחרת. אבל על החדירה לרשות לא שלך, אתה מביא שם גזלות. אגב, זאת הערה שיש לי עליה איזושהי תשובה, אבל לא ממש מספקת. עוד פעם, עולה אותה שאלה. אז למה לא בכל הגזלות מביאים השם? מביאים רק בכפירה בשבועת הפיקדון. למה לא בכל גזל תביא השם? אז עוד פעם אני אגיד את מה שאמרתי באשת איש, שבמקום שיש גזל רגיל אז איסור לא תגזול כבר מטפל בעניין, אז כבר לא מבין את האשם. האשם הוא בא רק במקום שזה מבודד, שיש רק את המימד של החדירה לרשות לא שלך, וזה קורה בכפירה בפיקדון. ולמה? כי בכפירה בפיקדון זה ביתר רעת על ידי, אין פה את פעולת הגזלה שכן ויגזול את החנית. אז התוצאה קיימת, יש אצלי חפץ שהוא לא שלך, אבל אין פה את הפעולה. לכן פה זה מקרה מבודד של התוצאה הבעייתית בלי המימד של האיסור במעשה, ולכן פה באמת מובא השם גזלות.
ומגזל הגוי צריך לבוא.
מה? ומגזל הגוי. נכון, לשיטתי לפי זה בגזל גוי צריך להביא השם גזלות. זה מה שאני טוען. כל גזל, לא בשבועת הפיקדון, לגבי גוי זה יותר חמור. כל גזל שאתה גוזל גוי צריך להביא השם, אם אני צודק. זאת הטענה. זה לגבי אשם גזלות. אמרתי שזה לא לגמרי מספק בגלל השאלה של שמואל מקודם, למה בכל אשת איש לא מביאים. אז אמרתי גם באשת איש זה רק במקום שבו המימד בשפחה חרופה, שרק המימד העובדתי מתבודד. אבל מה זה היה שם? בקונמות למשל זה היה שניהם. אז אמרתי כי שם העונש הוא חמור באשת איש, נו, ופה בגזל גם כן זה לא חמור, זה כמו קונמות, למה פה כן? לא יודע, אין תשובה. בכל אופן, הדוגמה האחרונה להשמות של חטא זה השם תלוי. השם תלוי זה מרתק. השם תלוי בשיטת הרמב״ם הוא קשה מאוד, כי הרי בשיטת הרמב״ם ספק דאורייתא הוא לכולה, רק מיד הרבנן צריך להחמיר בספק דאורייתא, מדאורייתא הוא לכולה. אז על מה אתה מביא שם? לא עשית עבירה. שאלה קשה. עכשיו, מכוח השאלה הזאת, או בדודה של השאלה הזאת בעצם, אומרים כמה וכמה אחרונים מתקנים גרסה ברמב״ם. השם תלוי מובא רק על ספק של חתיכה משתי חתיכות, רק יקבה איסורה, לא חתיכה אחת. זאת אומרת, אם יש לפעמים יש תיך אחת של חלב ואחת של שומן, לקחתי אחת מהם, חלב אסור, שומן מותר, לקחתי אחת מהם, אני לא יודע איזה. זה, על דבר כזה מביאים השם תלוי. אבל אם יש פה, לא, השם תלוי מביאים בכל מקרה, אם יתברר אחרי זה יכול שזה יהפוך לחטאת. עכשיו, אם לקחתי, אם יש פה חתיכה אחת שאני לא יודע אם היא חלב או שומן, יש פה רק אחת, אז זה לא מביאים השם תלוי. להלכה רק באיסור מביאים השם תלוי. בסדר? עכשיו, יש כמה אחרונים שרוצים לטעון, מכוח השאלה הזאת, שלשיטת הרמב״ם ספק של עקב איסורה מדאורייתא צריך להחמיר, רק ספק שלא עקב איסורה החובה להחמיר היא מדרבנן. כי אחרת הם אומרים, איך יש חיוב השם תלוי? הרי ספק אין בכלל עבירה לשיטת הרמב״ם במישור הדאורייתא, זה מביאים השם זכולים בעזרה. לכן הם אומרים שבאותם דברים שיש השם כנראה גם החובה להחמיר היא דאורייתא לשיטת הרמב״ם. עכשיו, זה כתוב חזיתית ברמב״ם, לא חזיתית כתוב ברמב״ם. גם מביאים ש באותם דברים יש כאלה שעושים לטעון שבכל הדברים שזדונם קרד ושגתם חטאת, אז זה לא שם. שמה באמת ספקם לחומרה מדאורייתא. יש גם איזה תיקון גרסה כזה. פעם הכתוב היום תקנים גרסאות ברמב״ם ואין איזה שורש וענף. מסתכלים מפרנקל למשל, אבל זה גרסה רגילה, בלי התיקונים של כל האחרונים האלה. ולמען האמת הם טועים. לא צריך לתקן את הגרסה. לשיטת הרמב״ם ספק דאורייתא לכולה בכל סוגי הספקות. הוא כותב את זה במפורש באלף מקומות. אין שום חריגה. אבל אשם לא צריך חטא. עוד פעם, בדיוק אותו יסוד שראינו בכל שאר האשמות. זה שאין חטא זה לא קושייה למה מביאים אשם. אשם לא מובא על חטא. אשם מובא על חדירה לרשות לא שלך, לתוצאה. מה קורה בספקות? זה עוד נקודה מעניינת. בספקות יש שאלה, גם רב שמעון שקוק מדבר על זה בשער א' נדמה לי. מה זה האיסור של הספק? אפשר להבין את זה בשתי צורות. יש לך ספק חזיר, ספק בשר כשר. למה אסור לאכול אותו? אסור לאכול אותו בגלל שאולי אתה אוכל חזיר, או אסור להיכנס למצב של ספק. אסור להיכנס לבית הספק. נפקמינה, אכלתי את החזיר, פה אין הרי השם תלוי כי זה לא קרת. אז אכלתי את החזיר, את הספק חזיר הזה, אבל בסוף התברר שזה פרה, זה היה כשר. עברתי איסור? תלוי. אם בהגדרה הראשונה, אז לא. אמרו לי, תשמע, תיזהר, אתה מסתכן פה. אני לוקח את הסיכון. בסוף התברר שלקחתי סיכון ויצאתי בשלום. לא עברתי איסור. אבל לפי השיטה השנייה, האיסור הוא על כניסה לבית הספק, אומר רב שמעון שקופ. עצם הכניסה לסיטואציה מסופקת היא אסורה, לא קשור לשאלה מה יתברר בסוף. עכשיו, אם זה באמת מוגדר כך, אז עוד הרבה יותר דומה לכל הדוגמאות הקודמות. כי אז בעצם לעבור על איסור ספקות זה כניסה לבית הספק. זה ממש עוד פעם כניסה לאיזושהי טריטוריה שמחוץ לתחום, מבחינתי. בסדר? ועל השממה הזאת, על החורבן הזה שאני עושה, על מיטוט הגדרות הזה, שאותו אני עושה, על זה אני מביא את האשם. עכשיו, יש פה, אני כבר כל כך זמן, אני רק אסיים באנקדוטה מקראית. יש שלושה סיפורים בספר בראשית שהם כמעט חוזרים על עצמם. שניים עם אברהם ואחד עם יצחק. עם רינה אחותי את. בסדר? אברהם עם אבימלך, אברהם עם פרעה ויצחק עם פרעה. אוקיי? לא יודע אם זה אותו פרעה, אבל זה לא למד לקח שם. אבל שלושה סיפורים. שלושתם חוזרים. יש הבדלים, ואני יכול, אני אשלח לכם את המאמר, אם תרצו, כתבתי את זה, כתבתי את זה במאמר שלי. יש הבדלים בניסוח של התורה בשלושת המקרים האלה. באחד מהם, אני כבר אומר את התשובה, את ההסבר, כי אין לי הרבה זמן להיכנס לפרטים. אחד מהם עוסק במצב שהמלך לקח את שרה במזיד. הוא ידע שהיא אשתו של אברהם. המקרה השני עוסק במצב שהמלך לקח את שרה בשוגג. את האישה בשוגג. המקרה השלישי מדבר על מצב שלקח את זה באונס. אפשר לראות את זה. עכשיו, במקרה השלישי...
מה זה באונס?
מה? בעצם הוא לא היה אמור לחשוד, הכשילו אותו, כמו שדיברנו קודם. הוא שאל את אברהם, אברהם אמר לו, אחותי את, זאת אומרת, היא אחותי, מה הוא יכול לעשות? אז זה בדיוק מה שדיברנו קודם. ברגע שאתה סומך על מי שמותר לך לשמוך, השוגג הוא ברמה כזאת שזה כבר נקרא אונס. עכשיו, במצב כזה כתוב, למה עשית, אתה רואה שם הפסוק, מה זה עשית לנו? כי הבאת עלינו והבאת עלינו אשם, כמעט והבאת עלינו אשם. זה על המקרה של האונס. כי במקרה של האונס אין חטאת, אין מימד של עבריינות, הוא לא עשה שום דבר. אבל אשם יש, התוצאה כמעט הייתה אשם. כי כמעט התוצאה קרתה. לכן זה אשם. במקום אחר הבאת עלינו חטאה גדולה. זה מה שכתוב בפרשה השנייה. כי שם זה באמת היה בשוגג, ועל זה מביאים חטאת. וכשזה היה במזיד, אז מה שכתוב, שהקדוש ברוך הוא ניגע אותו ואת כל ביתו בנגעים גדולים. כי במזיד מקבלים עונש. במזיד זה עונש, בשוגג זה הבאת עלינו חטאה, זה חטאת, ובעונס זה אשם. כי האשם מובא על התוצאה. אפשר לראות את זה ממש, זה מדויק בפסוקים, למרות שזה לא כתוב במפורש, אבל מדויק בפסוקים, הרמב"ן אפילו עומד על זה כמעט בצורה מפורשת. ואז זה באמת רואים פה את שלושת האפשרות. עבריינות במזיד בעצם זה גם התוצאה וגם המימד העברייני. עבריינות בשוגג זה תוצאה בלי מימד עברייני. עבריינות באונס זה תוצאה בלי מימד עברייני מופחת אפילו, זאת אומרת בלי השוגג אפילו, רק תוצאה, נטו. אוקיי? זה בעצם את האפשרויות האלה. אוקיי, פה אנחנו מסיים.